המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסע בין מסלולים. כל מה שלומדים במסלולים השונים באוניברסיטת רייכמן.
שלום, תודה שהצטרפתם לעוד פרק של פודקאסט מסע בין מסלולים, הפודקאסט של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. תודה לשון יורמן ושיר שבירו המפיקות וללך סיבוני העורכת. אני נוי בן ארצי. היום נארח את דוקטור שירי רזניק, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת ובבית הספר ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה. דוקטור רזניק היא פסיכולוגית חברתית, דוקטור לתקשורת וחוקרת ייצוגי אהבה במדיה. אז שירי, השאלה הראשונה שלנו אלייך, היא מה דעתך על תוכניות ריאליטי בנושא אהבה, כמו לדוגמה חתונה ממבט ראשון?
אז אנחנו כבר יודעות שזה ז'אנר מאוד פופולרי, יש להם ככה רייטינג נהדר ועוד עונות שמופקות, אז זה כבר אומר לנו שיש כאן איזשהו פטנט שהם עלו עליו, שכנראה זה מסקרן את רובנו, לראות ככה מה קורה מאחורי הקלעים של זוגות שרק מכירים, ואולי גם זה עונה על משאלה מסוימת, שמישהו יחליט בשבילי על מי יכול להיות האהוב הפוטנציאלי שלי. אולי יש איזה רוויה, איזה סובע מעידן שיש בו המון המון אפשרויות, ובתוכנית כזו מכניסים אותך או אותך לאיזה סיר לחץ מצולם כזה, שבו מישהו אחר עושה את הבחירה, את המגוון של האנשים שנפגוש, או את האחד שבחרו עבורנו, כמו באהבה מבט ראשון שזה, סליחה, חתונה מבט ראשון, שזה קיצוני, נכון? לעמוד מתחת לחופה עם בן אדם.
וגם עוד גורלים.
כן, אז במקום לצאת ל-50 דייטים ולבחור את זה שאני אתחתן איתו, תחשבו על התהליך ההפוך שבו מישהו מחליט בשבילי, לכאורה, אני שמה כאן ככה כוכבית, על סמך מדע. כלומר, זה אכן מוצג שזה נבחר על סמך היבטים פיזיולוגיים של משיכה, כשמריחים את החולצה של הזיעה ורואים זה ריח שמושך אותנו או לא, כל מיני מבחנים של התאמה, של פסיכולוגיה חברתית, של תיאוריות של היקשרות, האם אני נוטה להיקשר למישהו באופן שהוא קצת נמנע ומפוחד, או אופן שהוא יותר בטוח. ועם כל זאת, אנחנו יכולות לתהות האם אפשר לשים את האהבה במעבדה. כלומר, ממש ככה לקמת את המשתנים ולראות מה יכול להתאים, או שאולי יש כאן גם דברים קצת יותר חמקמקים. ואולי אנחנו רואות את זה בתוכנית, נכון? שמתאימים הרבה פעמים למישהו בן זוג, ואז זה יוצא דיזאסטר, נכון? זה יוצא משהו שמאוד לא מצליח. עד כדי כך שאנחנו טועות אם זה לא מכוון מבחינת שיקולי הפקה ורייטינג, להפגיש בין שני אנשים שיהיה ביניהם ניצוצות של ריב וקונפליקט, אז כדאי לנו לזכור תמיד שזה בכל זאת תוכנית ריאליטי ולא המציאות, ויש כל מיני שיקולים מאחורי הקלעים, אבל אני חושבת שזה תוכניות שקודם כל הן מאוד מרתקות לצפייה, גם כחוקרת בתחום הזה, לראות את השיח הרומנטי שנוצר בתוכנית, האם יש לנו אכן מיאוס מאפליקציות של היכרויות, ואז מגיעים לתוכנית כזו, איזה משתתפים נבחרים, הגיל שלהם, הזהות האתנית שלהם, יש פה המון מה לבחון, אז מבחינתי זה שדה מחקר מעולה.
יפה. לשאלה הבאה, האם לדעתך נשים שמוצגות בפריים טיים מייצגות את הנשים בחברה הישראלית?
וואו, טוב, זה באמת מעבר לייצוגים רומנטיים, אני חושבת שבאופן כללי, מה שמוצג במדיה הוא הרבה פעמים קבוצה מאוד מאוד צרה של אנשים, של זהויות, וזה נדמה כאילו זה הנורמה. אבל אנחנו יכולות לחשוב על זה גם ברמה של דימוי גוף. אז מי מוצג, למשל, בחתונה מבט ראשון, או באהבה חדשה, פורמט אחר שהיה עכשיו, זה כמעט אותה בחורה. אם זה במראה החיצוני המאוד צנום, הרבה פעמים יש לנו שיער שהוא מוחלק, גם בחורות מטולטלות במדיה עוברות החלקה, תחשבו על מגישות של חדשות לאורך השנים. כלומר, מהו המראה המבוקש או האטרקטיבי? אז זה גם איזה צמצום של הממדים הגופניים למודל יופי שהוא צר תרתי משמע. נכון שיש לנו כבר היום ככה יוצאי דופן, אבל עדיין בגדר היוצאי דופן, הבחורה המלאה האחת שנמצאת שם ככה כמו עלי תאנה כזה, של, אבל שמנו גם אחת מלאה. אז מרמת דימוי גוף שזה מייצר, ואנחנו משוות את עצמנו כמובן אל המודל, גם משווים גברים, וגם מי נכלל בשיח הזה ומי מודר, נניח כמה אנשים נכים או עם מוגבלויות אנחנו רואים במדיה, נגיד בהקשרים רומנטיים ולא נניח כתבה בחדשות על הקשיים שלהם, אנשים מהאוכלוסייה האתיופית, הערבית, זה סוגיות שמעניין לראות למה אנחנו בדרך כלל ניתן לראות קבוצה שהיא לבנה ברובה, עונה על סטנדרטים של יופי שהם מאוד מצומצמים, וזה מייצר הרבה פעמים תחושה לאנשים בבית שהם לא שייכים, או שמשהו פגום בהם, והם צריכים להתאים את עצמם.
אולי לא ראויים לבן זוג.
כן, אולי לא ראויים לבן זוג, כי הם לא תואמים את המראה הזה, או את אלמנטים אחרים שם בזהות, גם מבחינת גיל, נכון? מה, רק לאנשים בני 20 ומשהו מותר לאהוב? או ראינו עכשיו, בעונה האחרונה של חתונה עם הבת ראשון, זוג מבוגר.
מפרק ב'.
קודם כל זה היה הזוג האחד, שהיה, אני לא בטוחה שזה הייצוג האידיאלי, זה יפה שניסו להרחיב את העירייה ולהכניס עוד אנשים, אבל חסר לי תוכנית שלמה שתעסוק בגיל הזה, במורכבות שלו, ולא רק בסטריאוטיפ של זוג אחד. גם מבחינת הטרונורמטיביות, של לרוב אנחנו נראה סיפורי אהבה בין גברים ונשים, זה גם בקולנוע, גם בתוכניות ריאליטי, כמה תוכניות ריאליטי ראינו על בני זוג, שני גברים, שתי נשים, זה גם משהו שאנחנו נצפה שיקרה בעונות הבאות של תוכניות הריאליטי האלה, אנחנו נמתין ונראה אם זה קורה. אז בסך הכל, אם נסכם, מודל מאוד צר, שלא מכליל חלקים רבים באוכלוסייה, וחבל.
נכון, אני מסכימה איתך. אני אעבור לשאלה השלישית. האם התפתחות המדיה גרמה למודל זוגיות נכון ובריא, או למרדף אחרי הזוגיות המושלמת?
מעניין אותי לשמוע גם מה אתם חושבות, לפני שאני ככה אביא את העולם של התיאוריה, כשאתן רואות תוכניות ריאליטי על אהבה, כשאתן רואות סרטים הוליוודיים, קומדיות רומנטיות, אולי גדלתם על דיסני, על הנסיכות של דיסני, על חלקן, איזה ציפיות זה מייצר, נכון? מאהבה, מקשר, מי הבן זוג האידיאלי? אני חושבת שרק מהשאלות האלה שנשאל את עצמנו, אנחנו מבינות שיש איזשהו פער בין מה שהמדיה מבטיחה לנו, או מעצבת בראש שלנו את הציפייה שככה קשר נראה, ככה בן זוג נראה, לעומת המציאות, שהרבה פעמים מאכזבת בהשוואה למודל המאוד מסעיר הזה, עם הזיקוקים והפרפרים בבטן, הנשיקות הראשונות בים עם משקיעות, כלומר, כל הסגנון הזה הוא הרבה פעמים תומן בחובו כבר את האכזבה. כי זה נראה, ההתמקדות הזאת בכל השלבים ההתחלתיים של הקשר, מאוד נלהבים, אבל פחות בחיים השגרתיים של זוג, שלא לומר זוג עם ילדים. אנחנו רואים סדרות שעוסקות בנושא הזה, אבל עדיין המודל היותר מקוצר של סרט, שיש לנו יחידה של שעה וחצי, יש לנו קנון מאוד גדול, גוף יצירה מאוד גדול, בעיקר בז'אנר של קומדיה רומנטית, שחוגג את האהבה הזו הגדולה מהחיים, את המכשולים שחייבים להתגבר עליהם, והריב הגדול, ואז הפיוס הגדול, והוא רץ לשדה התעופה. כלומר, המודלים האלה מאוד מאוד נוכחים בחיים שלנו. זה מתחיל עוד מדיסני, עם הנסיכות שמתאהבות.
ומפנקים אותם, כן. ומצילים אותם, בין הקורבן.
עצם ההתמקדות בנסיכה, נכון? שהיא כן. כמובן במצוקה והיא קורבן. לקח לדיסני עשורים של שנים, מאז שנות ה-30, כשהם התחילו עם שלגייה, ועברו ככה עוד מעט 100 שנה לנסיכות של דיסני, ליצור בעשור האחרון סרטים אחרים, נכון? אנחנו מכירות, לשבור את הקרח, דמות שאומרת, אין דבר כזה אהבה ממבט ראשון. אם קניתן וקניתם את זה לאורך כל העשורים האלה, אז שינינו דעתנו. או נסיכות שנראות קצת אחרת. אז גם דיסני לאט לאט מצטרפים אל המהפכה של עולם הייצוגים, אבל הרוב הגדול עדיין מדבר על אהבה שהיא מאוד מיתית, מהמילה מיתוס. יש בה המון מיתוסים של האחד שמיועד לי, שזה איזה גורל בלתי נשלט, שפשוט נופל עליי יום אחד, שכל מכשול אפשר להתגבר עליו, שהפכים נמשכים, כל הרשימה הזאת שאמרתי עכשיו, אלו מיתוסים שחוזרים על עצמם. ובפועל המציאות מוכיחה אחרת. דווקא אנשים שדומים אחד לשני ברקע, בערכים, הם אלה שמצליחים להישאר לאורך זמן, לא הפכים. זה מחקרים בפסיכולוגיה חברתית שאומרים לנו, ייצרו, זה סרט. כלומר, זה מדיה, זה ייצוג, זה לא המציאות. שאלה, מתי אנחנו מתפכחות, מתפכחים מהייצוג הזה? מתי הראייה הביקורתית נכנסת לתמונה?
כן.
ולפעמים היא לא נכנסת. ואנחנו נשארים עם האשליה שככה זה אמור להיראות. אז לא בריא במיוחד. ועוד לא הזכרנו אפילו את המודלים הבעייתיים של חיזור רומנטי שהוא למעשה אלים. והוא מיוצג כרומנטי ומקסים, וכל אותם סטוקרים בסרטים שנכנסים מהחלון של החדר שלך, זה מופיע בלא מעט סדרות וסרטים, פתאום הם שם בחדר. הם דופקים בדלת עם ערימה של שלטים שהם אוהבים אותך, כלומר, יש כאן איזו חדירה למרחב האישי שלך, כשאת אומרת לא, הם מתעקשים ומתעקשים, וכל זה ממוסגר כרומנטי, כיפה, וואו, איזה בחור שמתעקש, אבל תחשבו, מה זה מנרמל? איזה מין סוג של התנהגות, בעיקר מצד גברים, בתוך ההבניה הזו, שככה אמור לראות חיזור שמישהו באמת מעוניין בך. וזה בעיה, כי הגבול בין זה לבין אחר כך לאיים עלייך, שמכיוון שאת כל עולמי, אז את לא תהיה עם אף אחד אחר, ועד מקרים מאוד טרגיים שאנחנו רואות הרבה בשנים כן. האחרונות, של אלימות נגד נשים בתוך זוגיות, בתוך הבית, אז ככה לקחנו את נקודת הקיצון של איפה זה לא בריא.
כן, ואיך היית מציעה לגשר על הפער הזה, שאת אומרת שצופים רואים את הרומנטיקה כשגויה במדיה, נגיד עכשיו הצופים שלנו מאזינים לנו, מה היית מציעה להם לעשות ואיזה גישה ביקורתית לפתח?
אז קודם כל באמת לפתח מודעות. כל השינוי מתחיל באיזושהי מודעות, שיש כאן ייצוג שהוא לא נאמן למציאות. יש למישהו אינטרס גם הרבה פעמים לשחזר את הייצוג המסוים הזה. בין אם זה כסף שזה מניב, אנשים שהתרגלו למודל הזה, לא תמיד כדאי לי לשנות בתור יוצר, יוצרת סרטים, כי זה מתכון שעובד הרבה שנים. התרגלנו אליו. אז קודם כל להבין שיש כאן נוסחאות שחוזרים עליהם לאורך השנים, לראות את מאחורי הקלעים של הטקסט, אני קוראת לזה, לפרק אותו קצת לגורמים, לראות, הנה עוד פעם אותה נוסחה, מתאהבים, מכשול, הוא רץ אחריה, מבין שהיא האחת, happy end, לראות את השיעתוק, זה שזה שוב ושוב קורה, וקצת לתפוס מרחק מזה, ולהגיד, אוקיי, זה סיפור על אהבה, שאני שומעת או שומע, ואני מבין, אולי אני אפילו נהנה מזה מאוד, כשאני צופה לי בכיף בסיום היום שלי, אבל אני לא מפנימה את זה, ואומרת, ככה אני רוצה בדיוק, שזה ייראה בחיים שלי. אני חושבת שככל שאנחנו לומדות, לומדים, על ראייה ביקורתית, על גישות של ראייה ביקורתית, בין אם זה קריאה פמיניסטית של הטקסט, על תפקידי מגדר, גברים, נשים, קריאה פוסט-מודרנית של הטקסט, שאומרת, רגע, איזה מין אשליות יש בתוך הטקסט הזה, ייצוגים שלא קשורים בכלל למציאות, אי אפשר להגיע אליהם, גם אם רוצים, אי אפשר להיראות ככה, אי אפשר לחוות ככה, משהו שהוא כל הזמן רק בזיקוקים והתלהבות.
ריגושים.
כן, ריגושים אינסופיים. אז הגישות האלה, אפילו גישה אנטי-קפיטליסטית, שאומרת, אהבה זה לא רק גודל היעלום, זה נותן לנו משהו, זה נותן לנו דרך קצת לפרק את הייצוג במדיה, ולהבין איפה אנחנו מול זה, איפה זה פוגש אותנו, ומה אנחנו רוצות ורוצים מהאהבה האמיתית שלנו. זה לוקח שנים לפעמים להבין את הפער הזה.
כן, כן. יפה. אני אעבור לשאלה הבאה. האם זוגיות מושפעת מזוגיות שמוצגת במדיה, למשל באינסטגרם, שהכל נראה טוב ויפה?
אז מחקרים מראים שמאוד, כלומר, היום הזירה החדשה, זה כמובן ברשתות החברתיות, הקומדיה הרומנטית די בירידה כז'אנר, השיא שלה היה בשנות ה-90, והיום המטרות הזוגיות מתעצבות אל מול מה שרואים ברשתות, בעיקר באופן ויזואלי, נכון? כל מיני אימג'ים ותמונות של זוגות עם האשטג של couples goal, נכון?
נכון.
אז הדבר הזה, זה לב הבעיה. כלומר, זו המטרה הזוגית, מי יגדיר איך זה צריך להיראות, איך הזוגות האלה נראים פיזית, זה שוב המודל המאוד דוגמני הרבה פעמים, ברגעים כאלה שהם כן לקוחים קצת מקומדיה רומנטית, זה החופשה בקריבים, זה הטבעת היעלום שלי אמרה כן, עם כל התגובות והלייקים. זה מדגיש רגעים מאוד ספציפיים מתוך מערכת היחסים, שכמו שאנחנו כולנו יודעות על רשתות חברתיות, זה אפילו לא תמיד מייצג את הרגע האמיתי שקרה נכון. שם, או את הרגש מאחורי התמונה. זה פשוט נראה טוב כאימג'. אבל יכול להיות שהנשיקה על חוף הים בקריבים, רגע אחרי הם רבו, אז אנחנו לא מקבלות את כל התמונה, אנחנו מקבלות רגע מאוד מפולטר, שעוד עבדו עליו אחר כך ככה, עם זוויות של תאורה והצרת היקפים. אז זה מאוד משפיע, כי כן, כשאנחנו כל היום ברשתות ומסתכלות על עוד תמונה ועוד תמונה ועוד פוסט, המחקרים מראים לנו שזה מייצר דכדוך. למה? כי יש פה השוואה חברתית. אני משווה את עצמי לקבוצת התמונות, אני לא אגיד קבוצת אנשים, כי זה לא באמת האנשים האלה, וזה גורם לי להרגיש פחות מה. כלומר, less than, אני פחות. הזוגיות שלי קצת פחות זוהרת מזה. אני לא נראית ככה כשאני קמה בבוקר עם בן זוגי, וככה עושה את הסלפי הראשון של הבוקר.
נכון.
בעייתי, והמון סטודנטיות וסטודנטים מדווחים לי על זה, כשאנחנו ככה יושבים בסמינר, בקבוצה קטנה, שחלקם פשוט לא רוצים יותר לפתוח את היום שלהם עם האינסטגרם מול העיניים, כי זה בסוף מדחתך. בסוף את אומרת, אוקיי, איפה אני מול הדבר הזה? אולי עדיף לי בלי זה, לא להסתכל.
כן.
לחיות את הרגע, את ההווה.
אף אחד לא יעלה איזה פוסט של ריב מטורף, או על איזה התקף קינה של הבן זוג שלו.
כן, לרוב לא, וגם אם יהיה איזה פוסט שאמור ליצור אותנטיות ככה, וגרשיים של תראו, אנחנו גם זוג שלפעמים רב, מיד אחרי זה יעלה פוסט שאומר, ראיתם כמה אנחנו אנושיים, אבל הנה, אנחנו שוב בקריבים, כי היום יש ז'אנר חדש בתוך התחום של המשפיענים, האינפלואנסר, שצריכים להיות אמיתיים.
כן.
זה מוכר יותר, כי אם אני רק נראית מושלמת כל הזמן, אנשים כבר נהיו ביקורתיים כלפי זה, ולא רוצים לקנות את המוצר שאני מנסה לשווק, או את הרעיון שאני מנסה להעביר, אז יש היום ז'אנר, נכון, של סלבריטיז ברשת שבוכים, שראית, בטח נחשפתם,
בטח.
שחושפים אקנה, ש...
עדיין לא ראיתי איזה ריב, התפרצות ריב, כאילו מי כן. מתעד רגעים כאלה?
נכון.
יודעים לתעד בדיוק את ההצעת ניסויים, אבל באמצע שאתם בריב ולא מדברים, ושקט מביך, או איזושהי אלימות כמובן, שלא נדע, אבל את זה לא מתעדים.
נכון, או סתם רגעים של שגרה משעממת. גם זה, פשוט זה לא מעניין לתמונה, שסתם יושבים בבית ובלבוש הכי פשוט, אז אנחנו פחות רואות את זה, כי אנשים מניחים שזה לא מעניין אף אחד. אבל אולי זה מה שמעניין. כלומר, איך זוגיות נראית באמת, בלי הפילטרים, ותוכניות ריאליטי לא באמת מראות לנו את זה. זה נדמה כאילו הם יתעדו את רגעי האמת היומיומיים. אבל הכל ערוך, מה נכנס, מה לא נכנס לתוכנית. בפאנל מאוד מעניין שהיה לנו השנה בזום, בקורס שלי, אהבה וזוגיות במדיה, ערכנו את כוכבי חתונה ממבט ראשון. אז הוא אפשר לנו ככה בקלות להביא אותם אלינו, כולל זוגות שעדיין נמצאים ביחד, מי שראתה, ראה, דניס והדר, אגר וניר, החבר'ה האלה, דנית השתתפה, והיה מעניין לשמוע רגע אחרי התוכנית, כמה הם מדברים על, על שיקולי עריכה, על זה שלא נכנסו כל מיני דברים, שמייצרים דמות ממי שאת, ושמים מוזיקה מסוימת ברקע, שזה צובע אותך כמין בחורה כאות שתמיד מקטרת, וכשמראים אותו, את בן הזוג שלך, אז זה מין מוזיקת דיסני של האביר על הסוס הלבן. יש כאן המון עיצוב של מסר ושל דמות, זה לא תמיד הבן אדם עצמו.
כן.
אז ברשתות החברתיות, על אחת כמה וכמה, לכל מי שפעיל ברשתות, אנחנו יודעים שאיזה דברים ניתן להעלות בעצמנו, ומה רוב הזמן אנחנו רואות מול העיניים. לא תמיד השוואה שמיטיבה איתנו.
מסע בין מסלולים. כל מה שלומדים במסלולים השונים באוניברסיטת רייכמן.
אז לשאלה הבאה, האם בעקבות המדיה התפתחו מודלים נוספים של זוגיות, שהיום נחשבים ליותר לגיטימיים, לגיטימיים בעבר?
אז קודם כל כן, אני חושבת שעד עכשיו דיברנו על אספקטים יותר שליליים של הבניית אהבה דרך המסכים והמדיה והרשתות החברתיות. בוא נגיד גם כמה דברים חיוביים. אנחנו רואות לאט לאט שכל מיני ייצוגים במדיה מעלים לשיח נורמות חדשות, אופציות חדשות, בין אם זה למשל קשרים רומנטיים שהם לא מונוגמיים, אלא הם פתוחים, הם פוליאמורים למי שמכירה או מכיר את ההגדרה. פתאום זה נכנס לתוך סדרות, לתוך סרטים, העובדה שיש גם הגדרות של אהבה, שהם לא רק אדם אחד שאיתו מתחתנים ומביאים ילדים. אם אנחנו מדברים על מודלים שהם לא הטרונורמטיביים, לא רק גבר ואישה בסיפור אהבה, אז יותר ויותר ייצוגים הומוסקסואליים, גם לסביים. אני אשים כוכבית קטנה ואומר שגם הרבה פעמים בייצוגים האלה, זה עוד לא מושלם, המהפכה לא הושלמה. כי אם תשימו לב, בהרבה סרטים וסדרות, כשיש רומן הומוסקסואלי, על המסך הוא לא נגמר טוב. ויש אפילו הטיה שבה בן זוג אחד פשוט מוצא את מותו בסיום הסרט.
נכון, אתמול ראיתי.
בואו רגע נחשוב על זה. אוקיי? ובסדרות, וזה, את לא מאמינה, את אומרת, שוב זה קורה. אז מה קורה בסיפור האהבה הזה? כלומר, כן נותנים לו לגיטימציה על המסך, אבל בסוף זה או שהוא מת ממחלה, או מתאונת דרכים, או... כלומר, למה הדמות צריכה למות, נכון? יש כאן איזה מסר שאומר, נתנו לכם מקום בשיח, במדיה, אבל מה הסגירה של זה? מה המסר המסיים? שזה לא מסתיים טוב. ואז כשאנחנו רואות עוד ועוד סיפורים כאלה, זה קצת עדיין מטה את הכף לכיוון של גבר ואישה, כמודל נורמלי, מיטיב, עם happy end, לעומת המודל ההומוסקסואלי שמוצג אולי כמאוד מרגש ומעניין, אבל לא מסתיים טוב. ונורא נדיר למצוא טקסטים שפשוט מציגים שני גברים שנפגשים, אולי אפילו עם קלישאות רומנטיות של ים ונשיקות ושקיעות, וזה נגמר ככה. יש טקסטים בודדים על כף יד שאפשר למצוא משהו כזה. רוב הזמן זה מוות מאיידס בסרט פילדלפיה עם תום הנקס, ככה מהוותיקים, הר ברוקבק, למי שראתה, עם ג'ק ג'ילנהול, שם אחד מהם בסופו של דבר נרצח על ידי גורמים הומופוביים. כלומר, משהו תמיד קורה. סינגל מן, עוד סרט שבו יש לנו רומן הומוסקסואלי, אבל בסוף אחד מבני הזוג מת בתאונת דרכים. כלומר, ואנחנו יכולות להמשיך הלאה והלאה. אז כן, יש לנו מודלים חדשים, וברגע שהנער המתבגר שרואה אותם בבית ורואה סיפור אהבה הומוסקסואלי, לפחות זה נותן לו איזשהו רפרנס ואיזושהי לגיטימציה לזהות שלו. זה עדיף מלא לראות בכלל. אבל יש עוד דרך, יש עוד דרך לעשות. זה כן פוטנציאל לחשוף אותנו למודלים חדשים ומעניינים של אהבה, וזה מתחיל כבר לקרות.
כן. לשאלה הבאה, האם לדעתך לאוכלוסיות המופיעות לעתים רחוקות יותר בתקשורת, כמו למשל אנשים עם מוגבלות או קהילה אתיופית, תהיה השפעה לקהל אם נשתתפו בתוכנית ריאליטי בנושא אהבה, כמו אוכלוסיות המופיעות לעתים קרובות יותר?
כן, אז קודם כל, האוכלוסיות האלה, כמו שאמרנו, חסרות, ורוב הזמן מודרות מהשיח הזה של המיינסטרים. אני חושבת שיש הרבה כוח להיכנס לתוך המיינסטרים, לתוך לא תוכנית צידית בערוץ 8-על, אלא בלב המיינסטרים. כן, בפריים טיים. לראות זהות שבדרך כלל אנחנו לא רואות. ולמשל, עם חתונה עם הבת ראשון, היו עושים את אותו פורמט ממש, עם הסטריאוטיפים שלהם, אבל עם זוג, למשל, של בעלי מוגבלויות, זה יכול היה מאוד להעלות את המודעות לאוכלוסייה הזו, לצרכים שלה. אני מאוד בעד ללכת לכיוונים האלה של עוד ועוד מודלים, אבל בגלל שזה בתוך ריאליטי, במקרה הזה, אז אני תוהה איזה ייצוג זה יהיה. האם זה לא שוב יהיה ערוך באיזה אופן מאוד סטריאוטיפי? אני הייתי שואפת לייצוג כזה שהוא לא בתוכנית ריאליטי, אלא בין אם זה עכשיו סרטים דוקומנטריים, על, אולי יצא לכם לראות, של רוני קובן, על אנשים שהם על הקשת האוטיסטית, על הרצף, ומנהלים קשרים רומנטיים, לומדים איך לנהל תקשורת, דבר שמאוד קשה להם, חשיפה רגשית, להסתכל בעיניים, אלו דברים שקשים, אם יש לנו, אם אנחנו על הרצף הזה, היה סדרה ממש מרתקת של רוני קובן על אימון לזוגיות בקרב אנשים שיש להם איזשהו קושי רגשי וחברתי. אז על זה אני מדברת. זה המודל החדש שאני באמת נפעמת מולו. פחות הריאליטי, כי שם גם אם השתתפו, יש לזה כוח, כי המון נחשפים לזה. אבל השאלה איך העריכה תהיה, ואם זה לא יצא מאוד מאוד סטיגמטי, הנה האתיופית התורנית, או האדם הנכה, שתייגנו אותו כהנה, שמנו משהו אחר בתוכנית. אז,
כן.
אז בואו נראה, לאן זה עוד ייקח.
יפה. באמת מרתק לאן העולם הזה ילך. אני יכולה להגיד שגם צפיתי בסדרה בנטפליקס, שמספרת על אנשים בעלי מוגבלויות, ואיך הם יוצאים לדייטים, וזה כל כך טהור ויפה. יש בזה משהו שממש מרתק לראות. אני ממליצה גם. אני אלך לשאלה הבאה, ויותר כללית, על סיפור מיוחד ששמעת על אהבה באינטרנט, שרגש אותך במיוחד.
אז אחרי ככה כמה שנים של מחקר בתחום הזה, יוצא לי לפגוש סטודנטיות פה בבינתחומי, סטודנטים שיושבים בסמינר, ומספרים שהם התחתנו. יש לי סטודנטיות תוך כדי הסמסטר, שעסק באהבה באינטרנט, שהתחתנו עם בן זוג מהטינדר, למרות הסטיגמות, שזה רק הוק-אפ קלצ'ר, שזה רק המקום הזה שבו זה רק ללילה, ומין מזדמן. לא. ממש כבר שתי סטודנטיות, אז סטטיסטית אנחנו עומדים על עלייה מתמדת של סיפורי הצלחה. סיפורי הצלחה של חתונות, של משפחות, של נוצרות, מתוך הדבר הזה, מתוך הפלטפורמה הזו. דרך אגב, במגוון גילאים, סטודנט אחד סיפר שנה שעברה על סבתא שלו, שהתאלמנה ומצאה דרך אפליקציית היכרות בן זוג לפרק ב' בגיל 70 ו.
וואו,
אז,
איזה מרגש.
זה סיפורים מרגשים שזה מגיע גם בגוף ראשון, לא בעיתון, שזה סטודנט שיושב מולך ואומר, סבתא שלי, זה קרה, זה השנה קרה. אז חשוב לא לאבד גם את האופטימיות, על אף הבעייתיות של הפורמט הזה, אולי עוד ניגע בזה.
אישית אני יכולה לספר שהכרתי את הבן זוג שלי באינסטגרם, וגם אנחנו מכוונים רחוק.
אוקיי, אז כן. הנה, זה יכול לקרות גם מהפלטפורמות האלה.
נכון, ממש כיף. מה היית מייעצת לסטודנטים בבינתחומי לגבי אהבה?
וואה, זו שאלה גדולה, זה ממש ורדה רזיאל ז'קוב, נכון. אני חושבת שיש משהו מאוד אינדיבידואלי במה שכל אחת או אחד צריכים בתוך מערכת יחסים רומנטית. אז הייתי נזהרת מהכללות, אבל אני חושבת שחשוב קצת לחדד כל אחד מול עצמו מה באמת אנחנו צריכות וצריכים בקשר. ויש הבדל בין מה אנחנו רוצות, או נדמה לנו שאנחנו רוצות, איזו רשימת מכולת כזאת של מעל 1.80 מטר, שיגור רק באזור תל אביב, שילמד לפחות שני תארים, מין רשימה כזאת, שנדמה לנו שזה בדיוק מה שאנחנו רוצות, לבין מה יעשה לנו טוב, ומה עונה על המשאלות הפסיכולוגיות האישיות שלנו. זה שונה אצל כל אחד, הרקע שלנו, המשפחה שלנו. וזה דורש המון מודעות, לחדד את מי האדם שמתאים לי, ולא מי האדם שהאימג' שלו מתאים לי.
יש לך דוגמה לאיזו משאלה פסיכולוגית?
כן, יש אנשים שהמשאלה שלהם היא ביטחון. קודם כל, הם מגיעים מרקע לאו דווקא כל כך בטוח, יציב, והם צריכים אדם שיעניק להם ביטחון. מעניין לראות שדווקא אנשים כאלה נמשכים ברמה הראשונית הרבה פעמים למישהו שהוא קצת bad boy או bad girl, דווקא את המקום המסוכן שהם התרגלו לראות בסביבה שלהם בגיל צעיר, אולי גם דומה להם, ובפועל אנשים יציבים משעממים אותם, אבל בגיל מסוים חלקם מבינים שזה מה שהם צריכים, אם הם מעוניינים במערכת יחסים ארוכה יותר, שאולי כוללת משפחה, שוב, לא כל אחד חייב להקים משפחה, חשוב להגיד גם את זה, נכון? אבל יש הבדל בין מה נדמה שאנחנו רוצים ורוצות, לבין מה נכון לנו ברמת ההתאמה הפסיכולוגית. על זה דרך אגב עובדת התוכנית, גם חתונה ממבט ראשון. על המקום הזה של לצאת מהצ'קליסט הזה של רשימות, שהרבה פעמים יש לנו את הפילטרים המתאימים באפליקציה, ואנחנו מפספסות, מפספסים המון אנשים, שפשוט פילטרנו החוצה כי הם מתחת למטר 80, או גרים בבאר שבע כרגע, ואולי הם יום אחד יגורו במקום אחר, אבל הם לא מהאזור שנראה לנו נחשק ורלוונטי. אז הייתי מציעה קודם כל פחות לעבוד עם הפילטרים ועם התחושה של אני אבחר לי בדיוק את המושלם. אין לנו מושלם, וכדאי לפתוח אופציות, בין אם זה דרך האתרים, בין אם זה במציאות. מה שיעשה לנו טוב לאורך זמן הוא לא תמיד נדמה לנו במפגש ראשון. אז אני קוראת לאתגר את הדבר הזה של אהבה ממבט ראשון, לצאת קצת מהמיתוס הזה.
כן. תשומת לב, פינוקים, זה משהו שכן היית מגדירה כמשאלה פסיכולוגית?
אני לא יודעת אם הייתי מגדירה כמשאלה פסיכולוגית, אני חושבת שרוב האנשים היו רוצים להרגיש pampered, מה שנקרא, שמישהו, קצת מודל אולי גם של הורות, שמישהו כל הזמן עוטף אותה ופנק אותה, תשומת לב של מחוות, זה גם מאוד מובנה בתרבות שלנו, המתנות, תחשבו על ולנטיינס דיי, יש ממש ציוני דרך של איפה לפנק, איפה לקנות, איפה. יש אולי אנשים שזקוקים ליותר אישרור ותשומת לב, זו המשאלה הפסיכולוגית מאחורי הפינוק.
אישרור?
כן, אישרור עצמי, שאכן אוהבים אותם, שאכן, כלומר, כל...
מהמילה אישור?
כן, כל פינוק כזה, זה, הוא באמת רוצה להיות, איתי כך הם מפרשים את זה. ולכן, הם פחות יסתדרו עם אנשים שאולי יש להם אהבה עצומה לתת, אבל פחות במחוות האלה. יש אנשים שפחות נוח להם עם אמירות מאוד גרנדיוזיות, וברכות, ושושנים, ומה שמכונה פינוק. זה לא אומר שהאהבה שלהם פחות חזקה, אבל יש אנשים שצריכים את זה מאוד, את כל הזמן מקום שאומר, כן, הוא אכן רוצה אותי. למה? אפשר ללכת אחורה ולבדוק האם הם לא קיבלו אישורים כאלה בעבר, על איפה זה, לאיזה מקום זה נופל. אבל שוב אנחנו מבינות שזה מאוד אינדיבידואלי, הצרכים של כל אחד בקשר, ואם אני צריכה לתת עצה, זה להתרחק מהסטריאוטיפים האלה של מה זה קשר טוב. לכל אחד יש קשר טוב עבורו או עבורה. במדיה רואים מודל יותר אחיד של מה זה קשר טוב, והוא באמת כולל הרבה מאוד מחוות רומנטיות, אז יש כל מיני סגנונות, כדאי לזכור את זה.
נכון. את רואה את העתיד של האפליקציות הולכות גם לעתיד של פילטר פסיכולוגי, נגיד, כמו שאת אמרת, משאלה פסיכולוגית, אולי אפשר לנתב את זה לפי הצרכים.
כן, כבר היום, נגיד באוקיי קיופיד, ובמקומות כאלה שממלאים שאלונים שלמים, ואלגוריתם כלשהו אמור לשדך ביניכם, זה מתבסס גם על תיאוריות פסיכולוגיות של היקשרות, של התאמה, ואז מוצאים מישהו שאמור להשלים אותך בצורה מיטבית. אבל מעניין יהיה לראות אם אכן הם יעשירו את הפילטרינג הזה בעוד שאלונים, השאלה אם לאנשים יהיה זמן וכוח ועידן האינסטנט למלא את כל הפרטים האלה על עצמה. אבל דווקא אני חושבת שכן, שבסופו של דבר האפליקציות האלה התחדדו למקום יותר מדויק מבחינה פסיכולוגית, ואולי אנשים גם ינטשו חלק מהאפליקציות ויחזרו למודל של שדכנות, שדכנית שהיא גם פסיכולוגית. ראינו תהליך כזה בתוכנית של אנה אהרונוב, אם ראיתם, שמלווה את הדייטים שלה בפסיכולוג קליני, גבריאל וקובזה, זה הסתיים בחתונה, אז אולי יש מדהים. כאן איזה משהו שעלו עליו. אז כן, כלומר, מין דייטים מלווים בתהליך פסיכולוגי, בין אם זה אונליין באפליקציה או במציאות, יכול להיות מעניין המודעות הזו תוך כדי התהליך.
כן. באמת כל העולם המדיה הוא ממש ורוד. מה בכל זאת היית מציעה לסטודנטים להימנע באהבה באינטרנט?
קודם כל שיקולים של בטיחות, שלא תמיד חושבים עליהם, זה כל כך סקסי לחשוב על דבר כזה, אבל אנחנו לא תמיד יכולות ויכולים לדעת מי עומד מאחורי הפרופיל הזה. ואנשים קובעים בבתים, וככה, יש מקומות שזה יכול להיות מסוכן, לא תמיד זוכרים את זה. אז משנה זהירות, כלומר, כדאי לברר, להצליב מקורות אונליין, מי הבן אדם הזה, אפילו סטודנטיות שנתנו לי טיפים של מה הן עושות, הן עושות חיפוש על התמונה, ובעצם רואות איפה עוד התמונה הזאת מופיעה ברשת, האם זה בכלל תמונה של בחור אמיתי, אפשר היום דרך גוגל להגיע לתיקים פליליים של יש על אנשים, הכל חשוף. הייתי מציעה להיזהר קודם כל, וקצת לראות מי הבן אדם בכל זאת, זה ברמת בטיחות. ברמה אחרת הייתי מציעה לעבור כמה שיותר מהר לפלטפורמה שהיא אופליין. כלומר, לא לבלות חודשים בהתכתבויות, כדאי כמה שיותר מהר להביא את כל החושים לשולחן. כלומר, לשמוע את טון הדיבור, לעבור מהר לטלפון, לשיחת וידאו, למפגש אמיתי, ולא לשגות באשליות של טקסטים וטקסטים אינסופיים. הרבה פעמים זה מוביל לאכזבה גדולה. ככה מחקרים מראים לנו שזוגות שמאוד התמהמהו בשלב האינטרנטי, עם המון שיחות כתובות, נוצר איזה רף וציפייה מאוד מאוד גבוה, והמציאות הרבה פעמים ריסקה את זה. מספיק שלחיצת היד הייתה קצת מיוזעת, וזהו.
וואו,
זה
נגמר.
יש ממש מקרים כאלה שמתועדים, למשל במחקרים של לב האילוז, בספר של האינטימיות קרה, על העניין הזה של להכיר באינטרנט. כשהגוף וכל החושים שלנו לא נוכחים, נוכחת תמונה, איזה אימג' שיש הבדל לא רק גדול בינה לבין הגוף במרחב עצמו, שזז, שיש ריח גוף, יציבה, חיוך, לחיצת יד, את זה אי אפשר לחזות. ולפעמים תוך 20 שניות זה מסיים את הדייט, אז חבל על כל ההתכתבות.
אז יש לך איזשהו זמן שאת מציעה באמת אחריו כבר להיפגש?
אז פה זה שוב קצת אינדיבידואלי, כל אחד גם עם רמת הביטחון שלו, חלק אומרים אני רוצה כמה שיחות כתובות כדי קצת גם להבין מי הבן אדם דרך זה. הייתי אומרת שיותר משבוע זה אולי קצת הרבה, לבלות רק בטקסטי ו... כי הגוף שלנו גם מבין דברים שאנחנו עצמנו במודעות לא תמיד מבינים, דברים שעוסקים במשיכה, באבולוציה. המפגש עם הגוף עצמו במרחב המציאותי הוא חשוב, הוא חשוב להכרעה אם זה אדם שמתאים לי. הגוף שלנו הוא חכם מאוד במובן הזה ומזהה במפגש פנים אל פנים, האם האדם שלידי הוא יכול להוות יחד איתי צירוף גנטי בריא. שייצור בהמשך צעצה בריא ללא מוטציות. כלומר, עד כדי כך יש לנו יכולת גופנית דרך הפרומונים שאדם מפריש ואנחנו קולטים דרך האף שלנו, לראות אם האדם הזה מתאים לנו לילודה ורבייה. זה די מדהים לחשוב על זה. זה פשוט מתרגם אצלנו במודעות אני לא נמשכת אליו. כי הגוף מזה שהשילוב הגנטי בינינו לא ייצור תינוק בריא. וזה פשוט... מייצר דחייה. אז חבל לפספס את הרמזים והמסרים האלה דרך מסך. כדאי כמה שיותר מהר להגיע ולבדוק את זה בפועל.
עכשיו נגיד באמת אנשים הכירו דרך אפליקציה או דרך האינטרנט, הגיעו לפגישה וכמו שאת אומרת, תוך 20 שניות הבינו זה לא הבחור בשבילי. אחרי כמה זמן הם חותכים ואיך היית מייעצת להם איך לחתור בצורה שהיא מספיק מנומסת?
אוקיי, אז כמובן זו דעתי האישית בלבד ולא המחקרית. אני מאוד אדם של נימוסים. אני חושבת שאחת מהבעיות בשנים האחרונות זה שאנשים קצת איבדו את הנימוס האלמנטרי שלהם. וזה הכל מאוד מהיר ו-replaceable. אנשים פשוט אפשר לזרוק אותם לפח ולהחליף אותם בסווייפינג נוסף בטינדר. יש קצת קהות חושים. אני קוראת לזה desensitization. אנחנו נהיים קהים, אדישים, חלקנו, לא כולם. אבל אני מציעה... ככה, שוב, זה רק הצעה שלי. גם אם אדם לא מתאים, וזה יכול להיות שפגשנו אותו במציאות או קודם באינטרנט, נראה לי כן מכבד לאפשר איזושהי שיחה, וגם אם בתוך תוכנו זה ברור שזה לא ייצא כאן שילוב רומנטי, אבל אי אפשר לעשות סווייפ או איקס לסגור על אדם במציאות. אז הדעה שלי היא כן לאפשר איזושהי שיחה, שעה קלה, אני קוראת לזה, של קפה, גם אם זה קצת מנדנד, וללכת באווירה קצת יותר טובה. אני שומעת מסטודנטיות וסטודנטים שזה לא תמיד קורה. חלקם היום מעדיפים שיגידו להם תוך 5 דקות, טוב, לא נראה לי שזה ילך, ולא לבזבז את הזמן. בעולם שלי, אולי כי אני כבר עברתי את גיל 40, זה קצת אחרת. אני בעד קצת יותר שהות, סבלנות.
נכון.
ולפעמים יש גם הפתעות של אנשים שלא מצאו חן ב10 דקות הראשונות, ובדייט שני משהו קרה, אז אולי לא כל כך מהר לעשות סווייפ גם במציאות ולעבור הלאה לאדם הבא. כל אחת תחליט לעצמה, יחליט לעצמו.
כן, אני גם מאוד מאמינה שאחרי, שגם אם הרושם הראשוני הוא לא כל כך בהכרח טוב, לפעמים דווקא השתאות ולתת עוד צ'אנס, זה מה שיגלה לך את הבן אדם האמיתי. גם כולנו מגיעים עם מסכות בהתחלה. זה לא אחרי שהם מורידים אותם, אתה פתאום מתחיל להתחבר יותר.
כן, בעניין הזה אני גם חושבת שיש דרך לא רק להתחיל קשר, אלא גם לסיים קשר, אם נזכיר תופעה של אהבה באינטרנט, גוסטינג, נכון? של אנשים שלא יודעים להתחיל ולא יודעים לסיים את הקשר בצורה מכבדת. גם פה יש ויכוחים, יש ככה שיחות עם סטודנטים בסמינר שלי, שחלקם אומרים, אני מעדיף את הגוסטינג הזה. זה פשוט גם לא לבזבז זמן, אין לי כוח להתמודד עם הרגשות שלה, אני חותך ונעלם, פשוט לא עונה יותר לשום הודעה, לא. אני חושבת שרוב האנשים היו מעדיפים שיכתבו להם אפילו טקסט קצר שאומר, מצטער, מצטערת, אני מרגיש שזה כבר לא מתאים, תודה על הזמן שכן היה ביחד, ממש. בהצלחה. מדובר במשפט, לא צריך שיחות יחסנו לאן, למה, להיפגש אפילו פנים על פנים, לא חייבים. אבל אגיד משהו, כי הצד השני נותר תלוי באוויר, וחלק מה שמפתחים אובססיה, אולי אני אגש לבית שלו, אולי זאת אשמתי, זה מאוד מעביר את האשמה לצד השני, שאומר, אולי עשיתי משהו שמאוד פגע בו, ולכן הוא נעלם, כלומר, זה לא פייר, זה לא הוגן,
נכון.
אם נדבר קצת על הוגנות, אבל גם פה, אולי זה סטנדרטים של דור ישן, כי היום אני שומעת מסטודנטים שאומרים, זה פשוט מבזבז לי זמן, ואין לי רצון להגיד למישהו את הדבר הזה ישירות, שיבין לבד, או שתבין לבד. אז מעניין איך הנורמות משתנות. רוב החוויות, לפי המאמרים לפחות, המחקרים עם גוסטינג, הם חוויות מאוד שליליות. גם בקרב גברים שמאוד נפגעים.
בטח.
כשבחורה פשוט מסננת אותם ונעלמת, ולמעשה להם זה קורה יותר. מחקרית אנחנו רואים שהרבה גברים פשוט נזרקים באופן הזה, בגלל שלנשים יש יותר אופציות ברשתות. כלומר, הרבה פעמים החיזור הוא שהרבה גברים פונים אל אישה, והיא בעמדת אני אחליט לי, ישחקו הנערים לפניי. כלומר,
כן.
והפוך, יש גברים שמדווחים שאין להם מאצ'ים באפליקציות, נשים לא באמת מספיק מעוניינות, מספיק פונות, ולכן יש לנו גם אפליקציות חדשות, כמו במבל, יחסית חדשות, ששם רק האישה יוזמת את התקשורת הראשונית. כלומר, מנסים לפתור את זה אפילו ברמה הטכנית, שאנשים יהיו יותר אקטיביות, ויפנו לגברים. אז קצת דיברנו על זה שהנורמות של הנימוס, אני קוראת לזה, ואיזשהו כבוד, הוגנות, איך להתחיל קשר, מתי לסיים אותו, איך לסיים אותו, נראה לי ששווה לבדוק איפה אנחנו עומדים מול הדבר הזה. ולא לחשוב שסווייפ על המסך זה אותו דבר כמו פשוט לנפנף מישהו במציאות בהתעלמות מוחלטת. אז בואו נראה אם אנשים ייקחו את זה לצורת ליבם.
כן, אני גם ממש מקווה שיהיה גם נימוסים ברשת.
כן.
אז דיברנו כבר על על גם סטודנטיות שלך שהכירו דרך האינטרנט וגם התחתנו ומאורסות, אז את מאמינה באהבת אמת דרך האינטרנט?
אני באופן כללי נותרתי רומנטיקנית למרות שנים של עיסוק ביקורתי ברומנטיקה, באהבה. אני כן מאמינה, אני חושבת שזה יכול לקרות, זה קורה סביבי כל הזמן. צריך הרבה מודעות, כמו שאמרנו, והיכרות עצמית, קודם כל, לפני שפוגשים אדם אחר, וקצת להבין מי אנחנו, לפני מי יתאים לנו. לא תמיד אנשים עוצרים לבדוק את זה, הם רוצים לסמן וי כבר על הבן זוג ועל החתונות, בהקשר הזה אני גם אגיד בכוכבית שכל מוסד החתונה הוא נמצא כיום תחת איזשהו משבר וסדקים, והאם בכלל צריך להתחתן. גם פה אני אומרת, כדאי לאפשר הרבה אופציות. יש אנשים שנכון להם לא למסד את הקשר, אבל בעיקר לנסות להבין מי אנחנו לפני שנקפוץ לזוגיות הבאה שלנו.
אני ממש מסכימה איתך. לשאלה האחרונה, תרצי להגיד לנו מה ההשלכות של אהבה באינטרנט?
אז ככה, קצת נגענו בזה בשאלות קודמות. אני חושבת שהרבה פעמים, אולי הדבר הכי מרכזי זה מה שמכונה בספרות פרדוקס הבחירה של הפסיכולוג ברי שוורץ, שדיבר על זה שמרוב שיש המון המון אופציות, אנחנו מוצפים. וזה נדמה בהתחלה כיתרון אדיר של אם יש לי כל כך הרבה אופציות בכף היד, בטינדר ודומיו, אני אדייק לי את הבחירה שלי ואמצא את המושלם, את הדבר הכי הכי טוב שיש. קודם לא היו לי אולי כל כך הרבה אופציות, אבל מה המחקרים מראים? שדווקא עודף הבחירה הזאת מייצר היעדר מוחלט של בחירה הרבה פעמים. כלומר, אני עושה סווייפ, 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 ובסוף אני לא בחרתי אף אחד, התעייפתי רק מהתהליך של לדפדף. או כבר בחרתי מישהו, אבל אחרי דייט אחד של 10 דקות אני מנפנפת אותו, כי כבר בראש יש לי את האדם הבא שאני רוצה לתת לו צ'אנס, אולי באותו ערב אני כבר אפגוש אותו. כלומר, אם יש לי המון המון אופציות, אני נוטה או לא לבחור בכלל, או לא להתחייב לבחירה שביצעתי לאורך זמן. עכשיו, אלו דברים שידועים לנו גם ממחקרים על שיווק, למשל. יש ניסוי מפורסם שנקרא ניסוי הריבה, שהציבו דוכן שבו 6 סוגים של ריבה, ודוכן אחר של 24 סוגים של ריבה. ככה, הדברים האיזוטריים של קיווי, לימון, וכל מיני ריבות מאוד מאוד מיוחדות. ונתנו לאנשים לחלוף ליד הדוכנים, ולראות איפה הם קונים ריבה אם בכלל. אתם כבר בטח מבינות לאן זה הולך. איפה קנו יותר? בדוכן שהיו בו רק 6 אופציות של ריבה? הבייסיק, תות, מיש. או הדוכן עם ה-24 סוגים של הריבה. אז המחקר מראה לנו שבדוכן הקטן יותר, עם המעט אופציות, קנו הרבה הרבה יותר. איזושהי ריבה, אחת שנבחרה. בדוכן עם ה-24 ריבות, או 24 מיליון אופציות בטינדר, לא קונים, כלומר, לא בוחרים, לא
מתחייבים. טעמו, ולא לקחו אחד
בסוף. ולא לקחו הביתה. כלומר, אז זה נכון אפילו, איפה יותר קל למצוא בן זוג, בקיבוץ קטן בצפון, או בתל אביב. אז שוב, יש גם מחקרים שבדקו מקום מגורים, והראו שבמקום קטן, שבו יש פחות רווקים ואופציות, דווקא שם יותר קל למצוא בן זוג למשהו יותר משמעותי וארוך טווח. למה? כי כשיש לנו יותר מדי בחירה, זה מבלבל אותנו, זה מציף אותנו, ואנחנו פשוט לא בוחרים או לא בוחרות, ומתקשים מאוד להתחייב, שזה מאוד אופייני לעולם האינטרנט. תחשבו שאנשים, זה קצת כמו לבחור סדרה בנטפליקס. הרבה פעמים יוצא לנו, נכון, לעשות מין בראוזינג כזה של, אוקיי, מה עלה, מה חדש, שעות אנחנו מסתכלות באופציות
כן,
לצפייה.
נכון.
נגמר הערב, לא צפיתי בסוף בשום דבר, או ב5 דקות ממשהו וסגרתי. זה אפקט נטפליקס.
זה עידן השפע.
זה אי-ביי, זה כל הדבר הזה שבו אני רואה המון המון סוגים של ג'ינסים, ואולי בכלל בסוף לא קניתי אף אחד מהם, או אני אקנה אולי שבוע אחרי, אולי. זה מציף. יש משהו בבחירות הלא מוגבלות האלה, או באופציות הלא מוגבלות, שמייצר בסוף בדידות אצל חלק מהאנשים. וכל הזמן תחושה שיש יותר טוב. בטוח יש יותר טוב. לא מסתפקים במה שכן יש לנו. זה חבל, כי אפשר לחיות בנחת. אפשר גם להיות קצת יותר להתיישב עם מה שיש לי כרגע, ולראות פה את כל הצדדים. ברור שלא מושלם, אבל איפה כן זה נכון לי? איפה יש לי חברות טובה בתוך הקשר? איפה? אז לשים לב שגם העודף הזה של האופציות נדמה כמאוד זוהר וכיף, ובסוף יש איזה השלכות לא תמיד חיוביות.
כן. יפה. אמרת פה באמת דברים מאוד מעניינים.
תודה.
תרצי להגיד עוד מילים לסיום, ככה על משהו ש פספסנו או שלא שאלנו, והיית רוצה להגיד בנוסף.
אני חושבת שככה נגענו בעיקרי הדברים. זה עולם שמתפתח, אני חושבת שכדאי ככה לזרוק מילה על שנת הקורונה שעברה עלינו. מה היינו עושים בלי הפלטפורמות האינטרנטיות של רומנטיקה, אבל גם קשר של ליל הסדר עם המשפחה, כלומר, חשוב לזכור גם את הדברים המאוד חיוביים שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, גם ברומנטיקה וגם בכלל. מחקרים שאני עכשיו עובדת עליהם זה מה קרה בקורונה להיכרויות של דייטים בזום, ואיך זה יכול להיות שאנשים נפגשו להליכה כי לא היו מסעדות וברים, ואיך זה השפיע על כל תחילת הקשר. האם טוב לנו יותר ללכת ביחד עם מסכות ברחובות תל אביב, או לשבת בבר אפלולי? מה עדיף? איך הסיטואציה משפיעה על הדינמיקה של הקשר. אז יש משהו מאוד מרתק במה שקרה בשנה האחרונה, גם עם היכרויות דרך האינטרנט.
גם המעבר המהיר לבית, שהדייט פתאום קורה בבית, כי אין יותר מקומות בילוי.
כן, ואנשים שעברו לגור ביחד בקורונה נורא מהר, ובילו ביחד סגרים, וזה ככה התחיל הקשר שלהם. אז זה ככה משהו שלא עלה לנו עד עכשיו, הקורונה וההקשר לאהבה באינטרנט, ובכלל קשרים באינטרנט. אז אנחנו חיות בעידן מאוד מרתק. מעניין לראות אם האפליקציות האלה של ההיכרויות ילכו למקום של virtual reality, כלומר, המקום הזה של דייט מדומה עם תלת ממד וסאונד, והשלב הבא אולי יהיה להעביר את הריח של הבן אדם באיזושהי אפליקציה. אז...
זה כבר התחיל.
אז זה עולם שהולך לדעתי עוד להפתיע אותנו ולהתפתח טכנולוגית. אני בדור שלי אשאר במפגש פנים אל פנים אין כמותו בעיניי, אבל אני נותנת צ'אנס לפיתוחים חדשים שאולי גם מאוד יקלו על אוכלוסיות מסוימות, על מפגשים, אנשים רחוקים מאוד מאיתנו גיאוגרפית, שרק ככה נוכל להיפגש איתם, אהבות חוצות אוקיינוסים, הכל יכול עוד לקרות. אז מאוד מעניין לראות את המחקרים עכשיו על הקורונה ומה שהיא יצרה בתוך הרומנטיקה ברשת, ביחסים. אז זה לתוכנית הבאה.
בטח.
לגמרי, לגמרי. תודה רבה, שירי, היה מאוד מאוד מעניין. האמת ששמענו פה דברים שהם לאו דווקא מובנים מאליו, שהעניין עם הריבות, וזה הריבוי של הבחירה שדווקא מעט וגורם לנו קצת להירתה אחורה. ממש מעניין וגם פותח את המחשבה לדברים אחרים.
תודה לאורחת שלנו היום, דוקטור שירי רזניק. אני רוצה להודות למפיקות שון יורמן ושיר שבירו ולעורכת לילך סיבוני.
ביי ביי לכולם.
מסע בין מסלולים. כל מה שלומדים במסלולים השונים באוניברסיטת רייכמן.